יש נושא שאנשים מאוד מתעניינים בו, הנושא של חלומות. זה מופיע כאן בפרשיות האלו הרבה מאוד. בתחילת פרשת וישב מסופר על החלומות של יוסף הצדיק. החלום האחד כתוב, והחלום יוסף בתחילת פרשת וישב, פרק חומש בראשית פרק למדזיין, פסוק ה' והלאה, והחלום יוסף חלום, ויגד לאחיו ויוסיף עוד סנותו, ואומר עליהם שמונה החלום הזה אשר חלמתי, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד סנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר הכוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו, ואומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא, אני ואמך ואחיך, להשתחוות לך ארצה. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. ובסוף אנחנו ראינו שהחלומות האלו באמת התקיימו. בסוף נהיה מלך במצרים, ובאו כולם והשתחוו אליו. זה בתחילת פרשת וישב. בסוף פרשת וישב, יש את החלומות של שר המשקים ושר האופים. יוסף פתר את זה בצורה הנכונה. אצל שר המשקים הפתרון של החלום היה שהוא יצא מהכלא ויחזור למעמדו הבכיר, ואצל שר האופים הפתרון היה שהוא יצא מהכלא אל עמוד התלייה. שתי חלומות. אחרי זה בפרשת מקץ, החלומות של פרו, שוב שתי חלומות. החלום הראשון עם הפרות, פרות טובות, ואחרי הם פרות רעות שבלעו את הטובות, ואחרי זה חלום שני, שיבולים טובות, ואחרי זה שיבולים דקות שבלעו את השיבולים הטובות. אז שש חלומות יש כאן, שתיים של יוסף, שתיים שאחד שר המשקים ואחד שר האופים, ושתיים של פרעה. וכל החלומות התקיימו בצורה מאוד חזקה. מה פשר הדבר הזה? מה העניין של החלום? ומה יש לנו ללמוד מזה לחיים המעשיים שלנו? בשעה שאדם יושן, חלק מהנשמה שלו יוצא מן הגוף. חלק מהנשמה יוצא מן הגוף, ו... זה עולה למעלה למקום גבוה מאוד. ולכן האדם בשעת השינה הוא לא מתפקד. באופן חלקי על כל פנים. וכשהנשמה הולכת למקומות למעלה, יש הרבה אפשרויות לאן היא הולכת. ויש הרבה אפשרויות מי מדבר איתה. ופה זה ההבדל בין חלומות אמיתיים לבין חלומות שקריים. חלומות אמיתיים זה חלומות שבאים על ידי מלאך קדוש. וזה חלומות אמיתיים. וחלומות שקריים באים על ידי כוחות שליליים, כמו שינדלטים וכיוצא בזה. שסתם מתאים את האדם, מערבבים את דעתו. ויש דרגה יותר גבוהה בעניין, שהנשמה עולה למטיב את הדרכיה בשמיים, ושם היא לומדת את התורה. כתוב בספר פרי עץ חיים, כמדומן דף עיני, שפעם שבת אחרי צהריים האריז"ל ישן. ואחד התלמידים ניגש, ראה ששפתיו ממלמלות תוך כדי שינה. אז הוא התכופף כדי לשמוע מה הוא ממלמל, ואז האריז"ל התעורר. אז אמר לו, שאלת האריז"ל, מה זה משהו מלמל? אז הוא אמר לו שגילו לו מהשמיים סודות בפרשת בלק, בסיפור של האתון של בלעם, כל הפרשה שמה. אז ביקש התלמיד, קראו לו רבי אברהם, לאריז"ל שילמד אותו את הסודות שהוא למד עכשיו בשינה. אמר לו האריז"ל, עם 80 שנה רצופים, יום ולילה הוא ידבר בלי הפסק, הוא לא יספיק ללמד את כל מה שהוא לימד עכשיו בזמן קצר, כל מה שלמד בשמיים בזמן קצר. מה פשר הדבר? שני דברים. דבר ראשון, כשאדם בא פה ללמוד בעולם הזה, אז הנשמה נמצאת בתוך גוף גשמי. הגוף הגשמי מגביל את היכולת של המהירות של הלימוד, את היכולת של הקליטה. אבל כשהנשמה עולה לשמיים, זה נשמה בלי גוף, אז אין את המגבלה הזאת. זה הבדל ראשון. הבדל שני, איפה לומדים? כשאדם פה לומד בעולם הזה, הוא לומד לפי הכלים של העולם הזה. אם הנשמה עולה למעלה, שם למעלה זה כללים אחרים. וכתוב בביאור הגר"א לספר משלי, וכך מביא בשמו רב חיים וולונזצל תלמידו של הגר"א, בהקדמה לביאור הגר"א לספר דצניותא, שעיקר תכלית בריאת השינה בעולם, השם יתברך ברא, בעיקר יש כמה מטרות, אבל המטרה העיקרית, כדי שאותם צדיקים שראויים לזה, ילמדו בשינה את סודות התורה בשמיים. וכתוב שם בכתבי האריז"ל שכשהאריז"ל היה עולה בשינה, הנשמה הייתה עולה, היו שואלים אותו לאיזה מטיב אתה רוצה להיכנס, יש מטיב דעת של כל מיני מטיבתות של תנאים מסוימים, ואז הוא רוצה להיכנס ושם הוא נכנס. כתוב באריזה על דבר מאוד מעניין בנושא, שיש הרבה בן אדם שבשינה, באמת הנשמה שלהם עולה למעלה ולומדת שם סודות התורה, אבל בדרך מלמעלה למטה הוא שוכח את זה. אומר אריזה, מי שזה אצלו ככה, גם כן יש לו תועלת גדולה בזה שהנשמה לומדת בשמיים את מה שהיא לומדת. זה לא הולך ליבוד, אמנם הוא שוכח את זה, אבל נשאר חקוק בנשמה ההערה של זה. יש בגמרא במסרת ברכות דף מ"ה, הגמרא מספרת ככה. רבא שאל, יש פסוק שכתוב בחלום אדבר בו, שמשמע מכאן, זה פסוק בפרשת בעלותך, שחלום זה דבר גבוה מאוד, ויש פסוק בספר זכריה בתרי עשר, שכתוב בחלומות השב ידברו. אז איך זה מתאים? אז עונה, אם זה על ידי מלאך, זה משהו קדוש מאוד. אם זה על ידי שד, רחמנא ליצלן, אז זה הכל שטויות. ממשיכה הגמרא מספרת, אמר רבי ביזנה בר זבדה, בשם רבי עקיבא, בשם רבי פנדה, בשם רבי נחום, בשם רבי בירים, בשם זקן אחד שקראו לו רבי בנה, עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים. פעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה, לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. מה הכוונה? פותרי חלומות, אומרים התוספות בשם ארי, שזה לא תלוי בחוכמה, זה יש אדם שלפי שורש נשמתו, יש לו כוח לפתרון חלומות. אבל מה הכוונה? לא רק שהוא יודע לפתור. מה שהוא פותר זה נהיה. הפתרון שלו, יש אנשים שיש להם את הכוח שמה שהם פותרים, זה פועל שכך החלום יעשה. אז לכן היה לו חלום טוב. אז הוא הלך ל-24 כדי שיפתרו לו את זה 24 סוגים של פתרונות טובים. וכל ה-24 דברים הטובים האלו התקיימו בו. כך סיפור רבי בנה וציטטו אותו הרבה חכמים. רבי ביזנה בר זבדה, ורבי עקיבא, ורב פנדה, ורב נחום, ורבי בירים, כולם ציטטו את הדברים האלו של רבי בנה. 24 פותרי חלומות פתרו לו את החלום, וכל הדברים שאמרו לו, הכל התקיים. ואומרת הגמרא שלומדים את זה בעיקר אצל יוסף. דאמר בלעזר מנין שכל החלומות הולכים אחר הפה, שנאמר, והיא כאשר פתר לנו כן היה. כך אמר שר המשקיעים על יוסף, אבל יש פה דבר הרבה יותר עמוק בכוונת הגמרא. בספר יחזקאל פרק כ"ט כתוב כך, לכן הנני אליך ואל יאורך, השם יתברך כך אומר דרך יחזקאל הנביא על מצרים, לכן הנני אליך ואל יאורך ונתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב, שממה, ממגדול סבנה ועד גבול כוש, לא תעבור בה רגל אדם ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב 40 שנה, ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות, והריה בתוך ערים מחרבות תהיינה שממה 40 שנה, והפיצותי את מצרים בגויים וזריתים בארצות. כי כה אמר אדוני אלוהים, מקץ 40 שנה אקבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שם. אז כתוב כאן שיש גזרה על מצרים ל-40 שנה. כך אומר יחזקאל הנביא, שיחזקאל הנביא היה בערך 1,000 שנים אחרי הסיפור של יוסף. אומר רש"י, מאיפה הגיע פה הגזרה דווקא 40 שנה? אומר רש"י, שבחלום של פרעה נגזר על מצרים 42 שנות רעב, ואחרי שנתיים זה נפסק. כשיעקב אבינו בא למצרים, בזכות יעקב אבינו הרעב בטל. אחרי שנתיים לרעב יעקב אבינו הגיע למצרים, ואז הרעב בטל. אז שואל רש"י על עצמו, איך הוא אומר שהייתה גזירה 42 שנה, ואחרי שנתיים בטל הגזירה, אז נשאר להם 40 על החשבון? הרי בפסוק כתוב שיש 7 שני רעב, אז נשאר להם רק 5 על החשבון. אני חוזר בלי נדר שוב. בפרשת ויגש, פרשת מקץ, מה כתוב? שיוסף פתר את החלומות של פרעה שמחכה למצרים 7 שני שבע, ואחריהם 7 שני רעב. ופרשת ויגש מבואר שאחרי שנתיים של הרעב, יעקב אבינו ירד למצרים, ואז בזכותו בטל הרעב. רק שנתיים מתוך שבע היה. אז כמה נשאר בחשבון? חמש. ואילו פה בספר יחזקאל, פרק כ"ט, מפסוק י' והלאה, מבואר שהייתה להם גזירה על 40 שנה, מסבירה שהיא שנתיים כבר היה בזמן יוסף, ועוד 40 שנשאר. אז איפה 40? זה היה צריך להיות רק עוד 5. אומרה שהיא, פרעה חלם פעמיים. חלום אחד עם הפרות, חלום שני עם השיבולים. אז זה 7 ו-7, זה כבר 14. ופרעה סיפר את זה ליוסף, 7 ו-7 זה עוד 14, 28. ויוסף שפתר את החלום חזר ואמר אותו לפרעה והסביר את הדברים, את הפתרון, אז זה עוד 14. 14 ו-14 ועוד 14, יחד 42. אז יש פה דבר פלאי מאוד, עד איכן מגיע הכוח של יוסף בפתרון חלומות, שכאשר מספר פרעה ליוסף את החלום, אז החלום נכפל, וכשיוסף חוזר ומזכיר את החלום, החלום שוב פעם, כאילו הוא חלם את זה ג' פעמים. עד כדי כך היה הכוח של יוסף הצדיק בכלל, שכל החלומות הולכים אחרי הפה. מה יש לנו ללמוד מכל הדברים האלו? הכוח של הנשמה של האדם הוא חזק מאוד. ויש לנשמה כמה ביטויים. יש ביטויים בדיבור, ויש ביטויים בשינה שהנשמה עולה. אבל אפשר לחבר את שניהם ביחד. איך מחברים את שניהם ביחד? בספר שמן ססון, של רבי ססון פרסיאלו זצ"ל, הוא נפטר לפני יותר מ-100 שנה, קצת יותר מ-100 שנה. בחלק פתח עיניים דפתת הוא אומר, אצל הרב יצחק כדורי, זר צדיק קדוש לברכה, זה היה מהכללים הבסיסיים ביותר של הקבלה. אומר השמן ססון, אם אדם רוצה לכוון בתפילה היטב היטב, ילמד את דרושי השינה באריזל, ששם האריזל מסביר איך הנשמה עולה לשמיים בשעת השינה. כי גם בשעת התפילה התפקיד שלנו זה להעלות חלק מהנשמה לשמיים. לא כל כך הרבה כמו בשעת השינה, אבל בכל אופן חלק נכבד. ואז אותם החלקים של הנשמה מקבלים בשמיים שפע גדול ואור גדול. ואיך האדם עושה את זה? על ידי שהוא מכוון לחבר את נשמתו לשמיים. לכוונה יש כוח גדול, ולדיבור יש כוח גדול, אז כיוון שהוא מתפלל אל השם, ומכוון לחבר את נשמתו אל השם, אז חלקים מהנשמה עולים ללמעלה. כתוב בזוהר בפרשת ויקהל דף רש"י"ז עמוד א', אומר הגר"א בבור הגר"א לספר זוהר פרשת פקודי דף ט"ז עמוד ב', וזה סוד כל העליות שהוא עליות הנשמה במחשבתה, והוא סוד כל העליות. מה אומר לנו כאן הגר"א? עיקר העליות והכוחות הרוחניים של האדם תלוי בדבר הזה שהוא ידע להעלות את נשמתו ללמעלה. על ידי הכוונה, על ידי הריכוז בעבודת השם, כשאדם מתפלל בכוונה, כתוב על זה בספר שמואל, בתפילה של חנה הנביאה, כתוב שהיא אמרה על תפילתה לאלי הכהן, ואשפוך את נפשי לפני השם. ומכוח התפילה הזאת קיבלה עולם ומלואו. ואשפוך את נפשי לפני השם, הכוונה אל הדברים האלו. בידינו הדבר, והעוצמה כשעולים ללמעלה היא חזקה מאוד. עד אחד הדברים מגיעים ראינו. אצל פרעה, כשהנשמה שלו עלתה ללמעלה, מה ששם נהיה, אפילו הדיבורים סביב זה, פעל פעולות של עשרות שנים על כל מצרים. כי כשמחוברים ללמעלה, אין קץ עד איפה הדברים מגיעים. וזה נוגע לא רק לשאלות מה יהיה בארץ, האדם על עצמו, על נשמתו. נקרא בלי נדר את לשונו של החזון איש, קראנו את זה פעמים רבות. מה מרגיש הבן אדם כשהוא זוכה להעלות חלק מנשמתו לשמיים? אומר החזון איש בספר אמונה וביטחון, פרק א' סעיף ט'. זה ספר שיש להשיג אותו בדרך כלל בכל חנות של ספרי קודש. חזון איש, חלק אמונה וביטחון. יש הרבה חלקים של החזון איש, חלק אמונה וביטחון. ספר קטן בכמות, אבל עצום באיכות. אומר שם החזון איש בפרק א' סעיף ט', זה, אני קורא את זה מתוך ספר, בלי נדר, מתוך ספר דברי יעקב, פרקי מחשבה, שער רביעי, פרק י"ט. זה מועתק שם עם להיות מחולק לסעיפים בצורה שמקלה על ההבנה של זה. וכאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך. זאת אומרת, האדם זוכה להרגיש את הקרבת השם. מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ. ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם. וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף העכור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש. כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש. וכל תענוגי העולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם. וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים. ואשר נברא לעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. כתוב בזוהר בפרשת ויקל דף רשות ז' עמוד א', שכשאדם לומד תורה, המחשבות שהוא חושב זה מציאות רוחנית, לא סתם דמיון. יש מציאות רוחנית, היא לא נראית לעינינו, אבל היא קיימת. והמציאות הזאת עולה לשמיים למקום גבוה מאוד. ויש לה דמות רוחנית כאין הדמות של האדם שלמד את התורה הזאת. אומר הגר"א, כשזה עולה אתה יכול להעלות יחד עם זה חלק מנשמתך. וכשאדם חי כך, כוחו עצום בכל העניינים, הוא מקבל עוצמות רוחניות, היכולת שלו בלימוד תורה נכפלת פי כמה וכמה, הברכות שלו מתקיימות פי כמה וכמה. אז איך אנחנו באופן מעשי עושים את זה? דבר ראשון, האמונה בכוח שלנו, להאמין שבכוח המחשבה שלנו יש יכולת, על ידי שאנחנו מכוונים את נשמותינו ללמעלה להשם, להעלות את רוחניות של הנשמה, חלקים ממנה לכל הפחות ללמעלה. ושם הם מקבלים אור גדול. הם מתחברים למאורות עליונים ומקבלים אור גדול. ונזכור שאומר החזון איש, שכשאדם זוכה לזה, כל תענוגי העולם הזה כאפס וכאין לעומת זה. אדם רוצה ליהנות, זה הכביש. כמובן, יותר חכם שאדם יעשה את זה מתוך מטרה להתקרב להשם, לא מתוך המטרה ליהנות. אבל בפועל הוא נהנה מזה. הרבה פעמים יש לאדם ניסיונות קשים. אדם אומר, איך אני אצליח להתגבר עליהם? אומר הבעל שם טוב זצ"ל, הניסיונות הקשים זה בדרך כלל ניסיונות של תאוות, משיכה לתאוות לתענוגים אסורים. אומר הבעל שם טוב, כשאדם יעורר את התענוגים המותרים, תענוגים של אהבת השם, השתפכות הנפש להשם יתברך, זה יפתור לו את הבעיות האלו בדרך כלל. לכן, אומר רב חיים ויטל זצ"ל בספר חזיונות, הוא מספר סיפור פילי מאוד על עצמו, שבגיל מסוים בתור בחור, בחור צעיר, לקחו אותו לצדיק גדול שהיה באמת רואה ברוח קודשו עתידות, דברים פיליים מאוד. והוא אמר לו לרב חיים ויטל זצ"ל, אז אותו הרואה רוחני אמר לרב חיים ויטל זצ"ל, שכשהוא היה בן 20 וכמה, הוא עתיד לעמוד בפרשת דרכים על החיים שלו. מצד אחד יהיה לו אפשרות לזכות לדרגות עצומות, שהוא יוכל להיות הצדיק הכי גדול בעולם, החכם בתורה הכי גדול בעולם. מצד שני, ניסיונות קשים שהוא עלול להיות הרשע הכי גדול בעולם. והכל תלוי בבחירה שלו. ולכן שיזהר היטב לבחור בדרך הנכונה. ואומר את זה רב חיים ויטל זצ"ל, הוא כותב את זה. ואומר, ודבר אחד לא נפל ארצה מדבריו. כחוט השערה היה הכל מדויק. אז אדם צריך לדעת שבאים חס וחלילה בהם על ניסיונות קשים. הדרך של בני אדם להגיד, אם בא לי ניסיון כזה קשה, סימן שאני מחוץ לעניינים, אני לא בדרך טובה, אין סיכוי ממני, לא. הפוך. חז"ל אומרים בגמרא מסכת סוכה דף ב' סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כמה שאדם יותר לשון שמה גבוהה עלול לבוא לניסיונות יותר קשים. אדם צריך לברוח מהניסיונות. אסור לנו להגיד אם ככה אני אחפש ניסיונות, חס וחלילה. וחובתו של אדם לברוח מהניסיונות. אבל אם הם באו עליו, שידע, הניסיון זה סיבה להתאמץ יותר בעבודת השם, להתגבר יותר בעבודת השם, ולזכור תמיד שהתורה זה שורש החיים שלנו. הקשר עם השם בר זה שורש החיות שלנו. כתוב בחומש דברים 5 פעמים את המצווה של דבקות בהשם יתברך. אז באיזה נוסח זה כתוב? המקום הראשון זה כתוב פרשת ואתחנן, פרק ד' פסוק ד', ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. המקום השני פרשת עקב, פרק י' פסוק כ', את אדוני אלוהיך תראה אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תשבע. המקום הבא גם פרשת עקב, פרק י' פסוק כ"ב, כי אם שמור תשמור את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה, לאהבה את אדוני אלוהיכם ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. בפרשת ראה, פרק י"ג פסוק ה', אחרי אדוני אלוהיכם תלך ואותו תראה ואת מצוותיו תשמורו ובקולו תשמעו ואותו תעבוד ובו תדבקון. ובפרשת ניצבים, פרק ל"ד פסוק כ', לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה אשר תשמע אדוני לאבותיך לאברהם יצחק ויעקב לתת להם. אז מה הם 5 לשונות? הראשון, ואתם הדבקים. השני הוא בו תדבק, אחריו ולדבקה בו. והרביעי הוא בו תדבקון, והחמישי שובו לדבקה בו. אז 4 אחרונים כתובים בלשון ציווי, אבל הראשון כתוב בלשון קביעת עובדה. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. לא כתוב תדבק, מודים לך אתה דבוק. מה הכוונה? יכול היה צריך להיות כתוב כך בפעם האחרונה, אחרי שאדם קיים את הציווי הרבה פעמים, עד שהוא הפך להיות דבוק. לא, התורה באה לנו אותנו כאן כלל גדול. הרבה פעמים אדם נמצא במצבים מסובכים מבחינה רוחנית שנראה לבן אדם שהוא בהתדרדרות. בהם דבר אותו בעל דבקות, אומר זה לא מציאותי, תעזוב, לא עכשיו הזמן. אומר לו התורה, לא, זה הזמן תמיד נכון, למה? הדבקות קיימת בתוכך, לא בבחירתך. הנשמה שנמצאת בתוכו של כל יהודי ויהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד. התפקיד שלנו זה להפעיל את הנשמה, שלא תירדם. אז זה אומרת לנו התורה. אל תחשוב שאין לך יכולת לדבק בשם. אתה דבוק, זו מציאות קיימת. כך השם ברא את הנשמה שלך. אתה רק צריך לתת לזה, להפעיל את החיים המעשיים שלך. לעורר את זה שזה לא יהיה בתרדמת. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ד', שרוב בני אדם הם ישנים, הנשמה שלהם ישנה. איך אתה יכול להיות נשמה ישנה? הם הולכים, מסתובבים, רצים, פועלים. אבל הנשמה הרוחנית ישנה בתרדמת. ואנחנו רוצים להאיר את הנשמה הזאת. שתמיד הנשמה תהיה בעיקון. תמיד מחפשת את קרבת השם. וזה לא עול, זה ההפך מעול, נכון? זה עול. אבל זה עול המשמח. כמו שמר חזי שאדם זוכה, אדם שולך בדרך הזאת זוכה. לתענוגים, שכל תענוגי עולם הזה, כאפס וכאין לעומת זה. הקרבת השם זה מה שנותן לבנם את הכוח והעוצמה הרוחנית. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. השם יזור נזכה כולנו, כמה שיותר תקרב לשם ברך, כמה שיותר תחבר לתורה הקדושה, השם יזור נזכה כולנו, בבניין דם נקדש בו אמן ואמן, ובבניין שיותר תתגן ברב אמן ואמן.